היי דן.
היי סיוון.
רוצה לעשות איתי פודקאסט?
ממש כן.
מעולה. אז אני רוצה לקחת שני אנשים שלא מכירים אחד את השני, להכניס אותם לאולפן, ולהכריח אותם לשאול אחד את השני שאלות.
נשמע מגניב.
יאללה, בוא נעשה.
יאללה, בואי.
אני אותם ישראלי.
אני גיל נווה.
נעים מאוד.
נעים מאוד. שנתחיל. הם שלחו לנו שאלה ראשונה.
כן, שלחו כבר.
כן.
אני לא קיבלתי שאלה, אבל אני כל פעם אצטרך... כשאני פותח את הטלפון, יש לי סיסמה נורא ארוכה כדי שהבן שלי לא יוכל להיכנס לי לטלפון.
אוקיי. אז גם אתה הורה.
כן.
אוקיי. יפה. אני מניח שאתה הורה צעיר.
הורה צעיר באיזה מובן?
במובן ש...
כאילו הוא צעיר בהורות?
כן.
מה אתה מגדיר צעיר?
הילד מתחת ל-10. אני אבא לשתי קטנטנות, אז... אחת בת 3 ואחת בת שנה. אז אתה הורה ותיק עם ילד קטן.
כן, אבל מתחת ל-10 כולם.
וואו. וואו, ואני חשבתי שלי זה צפוף, שיש להם הפרש של בקושי 2.
כן, ככה זה התחיל. זה התחיל עם אחת שבאה בהפתעה. אחרי זה אמרנו, וואו, מסיימים שנה הראשונה, עכשיו כאילו נוכל קצת לנוח, גילינו שאנחנו שוב בהיריון.
וואו.
כאילו, אתה יודע, שוב אנחנו בהיריון, זה ככה מדברים היום, ברבים.
זהו, לא, אנחנו, האמת היא שמאוד הקפדנו שהיא בהיריון, אני סתם משמין.
אוקיי. אז באמת הראשונים היו בהפרש של 1.5 שנה.
וואו.
ואז את השלישי דווקא תכננו, כעבור עוד 3 שנים, אבל את הרביעי עוד פעם לא תכננו. אז יצא לנו 2 צמדים,
וואו.
בהפרש של 1.5 שנה, כשביניהם יש 3 שנים.
יו, אבל לפחות יש ביניהם איזושהי קרבה שמאפשרת חברות מאוד מאוד טובה, שזה גם...
כן, נכון.
או בלגן מטורף בבית.
הם ממש חברים טובים, כן. אז לך יש 2 בנות?
2 בנות, כן.
אוקיי.
2 קטנטנות, אני מאוהב בהם לחלוטין.
בנות כמה הן?
1 שנה ו3.
מדהים.
אז זה היה לחלוטין מתוכנן, זה הורות משותפת עם חברה טובה. זה לא במסגרת זוגיות.
אוקיי. אוקיי.
והבן זוג שלי הצטרף על הדרך.
מראש או שהוא נכנס אחרי ה...
זו שאלה מעניינת. לפי מה שאני זוכר לדייט השני שלנו, לפני 7,000 שנה, אני איחרתי כי הייתי עם האמא של הבנות שלי בפגישה לייעוץ לקראת הורות משותפת.
אוקיי.
אז הסברתי למה איחרתי. והתגובה שלו הייתה, אוקיי, אני לא תכנתי להיות אבא צעיר, אבל אוקיי, סבבה. ופחות או יותר זרמנו משם, עד שהוא ממש, עד שהגדולה נולדה והוא ממש, כאילו, קפץ על ההזדמנות להיות אבא ו...
אוקיי, אז כבר יש לי כמה שאלות.
כן.
אשכרה, זה עובד ככה? יש כאילו מייעצים להורות משותפת?
כן, כן.
מה זה ארגון?
יש מה שנקרא עמותת הורות אחרת, ויש גם את משפחה חדשה שמייעצים, ויש גם הרבה מאוד עורכי דין שמייעצים בעיקר בבניית חוזה להורות משותפת. אבל מה שאנחנו ספציפית הלכנו זה למישהי שהיא מטפלת זוגית בשביל לבנות את זה. אמא של הבנות שלי ואני חברים טובים הרבה מאוד שנים, אנחנו מכירים מ-2001 בערך.
אוקיי.
אבל עדיין להביא ילדים לעולם במסגרת שהיא לא זוגית, אגב, גם במסגרת זוגית, אני מאוד מאוד הייתי ממליץ לכל זוג לעבור איזשהו מין תהליך כזה. אני משער שלכם יתהפך העולם פי 7 ממה שהתהפך לנו, ואנחנו תכננו את זה. וההורות פשוט...
תראה, בהורות אני חושב שיש איזשהו עיקרון מובנה שלא משנה כמה אתה מתכנן, העולם שלך מתהפך. וזה חלק מהעניין.
כן.
זה עניין כזה קיומי כזה, שאני חושב שהוא בילט אין בתוך החוויה. אני לא חושב שאפשר להיערך לזה. אנחנו במקרה גם לא מאוד, אתה יודע, לא... בשנה הראשונה גם היא הייתה מעין אקססוריז כזה, אתה יודע, כשיש לך תינוק ואתה הורה צעיר בתל אביב.
כן, זה לא...
ולכל החברים עדיין אין ילדים, אז הולכים איתה למסיבות, הולכים איתה לברים וזה, היא כזה משהו שלבשנו, האמת היא.
כן, אז גם אתם הראשונים בחבורה.
בחבורה, במשפחה של אשתי, במשפחה שלי, לגמרי.
כן.
כן, ועוד חטפנו על זה ביקורת בהתחלה, כאילו, מה אתם עושים, זה לא אחראי. אמרנו כאילו, יאללה, מה, בכיף.
יאללה, זה חוויה... האמת היא שאני לא מההורים שאומרים לכולם, אתם חייבים לעשות את זה, זה ישנה את החיים שלכם. נהפוך הוא, דווקא מאז שיש לי ילדות, אני חופשי אומר להרבה מאוד חברים שלי שזה ממש לא לכל אחד, ואם יש להם איזשהו ספק שלא ינסו ושלא יקנו למשפחה. אבל כבר בחרתם לעשות את זה, כבר הלכתם עם זה, אז יאללה, תתבו הורות כמו שהיא מתאימה לכם.
כאילו עכשיו אנחנו כבר לגמרי משפחה, אפילו לפני כמה חודשים עברנו לבית כזה של גדולים, כזה אתה יודע שהברזים עובדים, וואו. וכאילו הקירות לא מתקלפים.
וואו.
אגב, איפה אתה גר?
תל אביב, צפון ישן כמובן.
אוקיי, במקור אתה תל אביבי?
לא, במקור אני ירושלמי.
אוקיי.
לא דתל"ש, אני מהחילונים ההרדקור של ירושלים, אלה של שבעה דורות חילונים.
אוקיי.
אבל באיזשהו מקום, עם כל הירושלמיות, יוצא שפחות או יותר כל הדור שלי מירושלים, אני קורא לזה ברח, אבל כן. היגר, פחות או יותר דור שלם, יצא שהסביבה שלי לא ממש התחלפה מבחינת האנשים. זה פשוט הרקע והלחות והבלתי נסבלות של תל אביב לפעמים.
כן, הרבה ירושלמים שאני מכיר לאורך השנים מרגישים שהם בתל אביב בגלות. זה ממש המילה כן. שמשתמשים.
כן, כן, ככה אני מרגיש, ירושלמי גולה. אני מרגיש בהרבה מאוד מובנים ש...
העיר... אבל דווקא העיר עוברת דברים מעניינים בשנים האחרונות.
עכשיו העיר עוברת דברים מעניינים בשנים האחרונות, ועכשיו מאוחר מדי בשביל הדור שלי. אנחנו כבר יש לנו ילדים, אנחנו כבר רובנו מבוססים בעבודות שלנו, להתחיל את הטרטור של ירושלים תל אביב כל יום, זה משהו שאני במשך 10 שנים עשיתי. ואני עדיין נוסע לירושלים כל הזדמנות שיש לי, ומשתתף שם בהרבה מאוד פרויקטים, ואני רואה שהעיר מתעוררת, אבל... כבר מאוחר מדי, אני כבר, זהו, אני כבר ירושלמי גולה עם סטמפה.
כן.
שזה מאוד כואב.
האמת היא שגם לזה אפשר למצוא מילה בתוך כל הזהויות היום בחברה, ירושלמי לשעבר.
זה ירושלמי גולה.
כן, כי תל אביבים לא ממש, ירושלמי יש להם קטע. זה אפילו עובר בדורות, אני נולדתי בתל אביב, בצפון הצפון, כלומר בשכונות עבר הירקון. אבל אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, הוא ירושלמי, וזה עובר. כלומר, הוא גם...
אני אשאל את השאלה הכי ירושלמית שיש. מאיפה בירושלים?
טוב, לא יודע אם כמובן, אבל בשבילי זה כמובן. הוא מרחביה.
כמובן. או רחביה או תלביה.
כן. האמת היא שאני, אתה יודע, אני בן 36. יבוא יום שבו אני ידע להבין את כל השכונות ואת כל ה...
בירושלים?
כן.
תוותר על זה.
כן, בכל מקרה זאת עיר מרתקת. אני כשגדלתי לא ידעתי שהיא מרתקת, אחרי זה כשעמדתי על דעתי בתור נער בוגר, היא עצבנה אותי מאוד. כנער חילוני עם תודעה פוליטית, היא מאוד הכעיסה אותי. סניתי אותה את כל המתחים שיש בה. היום היא מרתקת אותי, אני אוהב אותה. היא מושכת אותי, אני אוהב להסתובב בה. ויש סיכוי שיום אחד אנחנו גם נחיה בה.
אני מקווה בשבילכם שתמצאו את המקום, כי לי... ירושלים בשבילי בעיקר כואבת.
אוקיי, אז תכף נגיע לזה. Put that on hold. יש לי שאלה מאוד מאוד מקורית לשאול אותך.
כן.
איזה תכונה שלך היית רוצה להעביר לילדים?
הייתי רוצה להעביר להם את היכולת אמפתיה שאומרים שיש לי, ובמלוא הצניות, אני יודע שיש לי. אבל יחד עם זה הייתי רוצה להנחיל להם איזושהי יכולת לשמור על עצמם באופן שאני לא יכולתי. יש משהו באמפתיה שאתה חייב ממש לשקוע בבן אדם שאתה באופן בלתי נשלט מגלה אמפתיה כלפיו. וזה הרבה מאוד פעמים גורם לאיבוד של הגבולות של העצמי.
מעניין.
זאת אומרת, זה לא ברמה של אובדן זהות או משהו כזה, זה יותר בקטע של, אוקיי, אני הולך עכשיו לעשות הכל בשביל שהבן אדם הזה יהיה לו בסדר. כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד אנשים פה אוהבים לנצל.
כן.
אז, וכמובן גם, בלי קשר לעובדה שבאובייקטיביות מוחלטת הן הילדות הכי יפות בעולם, הן גם ילדות יפות, אז...
רגע, אבל אמפתיה זה גם, כאילו, אני יכול להבין שכאילו רגישות אולי זה דבר מולד, אמפתיה זה משהו שהרבה פעמים נובע מתוך כאב וקושי ומשבר, שאדם עובר ואז הוא רגיש לכאבים של אחרים?
אני לא יודע. אני לא יודע אם זה קשור לאיזשהו משבר. אני יודע שהאמפתיה שלי, כנראה, אם אנחנו לוקחים, אם נניח שאני מסכים איתך, מה שאני לא, אבל נניח שאני מסכים איתך, אני מניח שלגדול בתור מה שנקרא סיסי בוי בירושלים, גם אם זה לא נחווה על ידי כמשבר, זה איזשהו משהו שאתה יודע, אפילו כמנגנון הישרדותי, אתה צריך ללמוד לדעת, אוקיי, הבן אדם הזה הולך להרביץ לי או לא הולך להרביץ לי. שוב, בירושלמית. כן. הומו בעין. אז אני מניח ששם זה התחיל. מכיוון שאני לא מקבל את ההסבר הזה, אני רק יודע להגיד שאני מאז ומתמיד הייתי מאוד מאוד טוב בלזהות מה אנשים אחרים רוצים, על מנת שאני ארצה אותם. זה מה שנקרא התיאוריה של הילד המחונן. מה שכמובן אלה שתרגמו את התיאוריה של הילד המחונן, לא תרגמו את זה כהילד המחונן רגשית. כולם חושבים שזה הטרגדיה של הילד המחונן, או הדרמה של הילד המחונן, זה כל הילדים החכמים שאף אחד לא מבין אותם. לא. מדובר בילדים מחוננים רגשית, שהרבה מאוד פעמים הופכים להיות פרפורמרים, בגלל שהם חייבים לרצות אנשים תמיד. אז זה משהו שלדעתי הוא דווקא כן מולד. ואיזה תכונה אתה...
אוקיי, אז שזה מגיע לתחום, אני לא תמיד יודע מה להגיד, כי קשה להגדיר את זה. זה שילוב של כמה תחומים. אני חוקר דתות. אבל מה שזה אומר בפועל זה שפשוט באקדמיה המסלול שלי היה מסלול בחקר פילוסופיה והיסטוריה של דתות. אני כרגע בשלב הדוקטורט. בעבודתי לפרנסתי אני מלמד ומרצה וכותב בתחומים האלה. בשנים האחרונות אני מאוד פעיל בכל מיני ארגונים של מה שנקרא ההתחדשות היהודית. איך נאמר, משחק עבור כל מיני קבוצות. גם מטעמים של פשוט פרנסה, וגם מטעמים של פשוט זה באמת מאוד מעניין, ואני רוכש כלים ולומד עוד שפות.
אז מה מתוך זה היית רוצה להנחיל לילדים שלך?
להנחיל לילדים שלי. תראה, אני גדלתי בבית מאוד מאוד מאוד, אני אומר את זה גם לטובה וגם לא לטובה, גם לזכות וגם לחובה, מאוד אינטלקטואלי. מאוד אליטיסטי, אליטיסטי דווקא במובן הטוב של ה... כלומר, לא בית סנובי או מתנשא, אבל מאוד, מאוד שוחר מדע, שוחר ידע, מאוד הומניסטי, מאוד ליברלי. הדימוי שתמיד אני משתמש בו זה שאני הייתי חוזר מהכדורגל של הצופים ביום שלישי, והייתי נכנס לבית שכאילו כל הבית זועק מאופרות מהרמקולים, ואבא שלי יושב על ספרי אומנות ובודק את הציורים של קרוואג'ו כדי להבין איך הוא הולך לבנות את התפאורה של המחזה שכרגע הוא מביים, בזמן שאימא שלי רושמת כל מיני ציטוטים שירה אמריקאית, וחלקם אחר כך מופיעים למחרת בסנדוויץ' של הבית ספר. ודווקא לילדים שלי אני מאוד נזהר מלהעביר את זה, כי זה עול מאוד מאוד כבד. יחד עם זאת, זה גם עולם מאוד עשיר, אז אני כן רוצה שהם יחוו את ה... כמו שהם יקבלו את האפשרות לגישה לעולמות האלה. איזה תכונה אני רוצה להעביר להם? תכונה של סקרנות, תכונה של צדק, אכפתיות ואחריות.
היה לי, תוך כדי שדיברת הרגע של אהה, הבנתי שלמדתי בחוג לתיאטרון שאביך היה, ועודנו אחד האנשים הנערצים בתחום.
ואיך עשת קישור לאבי?
כי זכרתי את שם המשפחה שלך, ואז אמרת מחזה שהולך לביים, דינג, 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 כן.
יפה. אז יש לנו בינגו ראשון?
יש לנו בינגו ראשון. האמת היא שהוא הצליח לנווט את החוג לתיאטרון דרך תקופה לא קלה, לפי מה שאני זוכר.
ועדיין... אני לא יודע כמה הוא ניווט אותו, הוא לא היה...
עדיין מדברים עליו שם בגיראת קודש, שאני מניח שזה עול מאוד מאוד רציני שיושב לך על הכתפיים. שוב, מתוך הזדהות.
כן, כן ולא. מתוך הזדהות?
כן. אני גם מהבנים של...
אוקיי, אז רגע, את השם משפחה שלך אני זוכר, אז תן לי קצת...
אבא שלי הוא מאגדות כל ישראל, שעדיין מהלכות בינינו.
אבל זה גם עול...
שהוא ברכה. מה היינו עושים בלי זה? היינו, אני חושב שקיבלנו, קיבלנו שנינו איזושהי מורשת מאוד מאוד חשובה. ויחד עם זה, אני אפנה אליך שאלה, מה ששלחו לנו כאן, כי אנחנו פשוט נסחפים בשיחה. מה אתה מעדיף, כנות או נחמדות?
אין לי שום ערך לנחמדות. כנות.
ואם אנחנו מנסחים את זה אחרת, במקום נחמדות, נימוסין.
נימוסין זה משהו אחר.
אתה חושב שאפשר להיות כנה ב-200% תוך שמירה על כבוד בסיסי כלשהו?
זה קטע שאתה שואל את זה, אני ממש בקטע די שמרני אולי אפילו, אני מאוד מאוד מעריך נימוסין. אני מאוד, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שיש לזה גם ערך, גם בשביל תפקוד בסיסי של חברה, אבל אני חושב שזה גם, זה גם ערך, זה גם ערך רוחני ודתי בכמה וכמה מסורות.
דרך ארץ.
כן, דרך ארץ. כנות, אני חושב שגם, לא יודע אם הן מוציאות אחת השנייה, כנות ונימוסין. השאלה די קשה. אני חושב שהן הולכות ביחד. נימוסין כאילו על פניו יכול להיחשב כאילו לפעמים אתה צריך שקר בשביל להיות מנומס, אז אני לא חושב. אני חושב שנימוסים אמיתיים זה כאלה שאתה יודע להיות כנה, אבל להגיד אותם בצורה... הנה, יצאתי מזה. כאילו, היכולת להיות כנה בצורה שמכבדת את הצד שמולך, זה...
זה אתגר.
זה הכי טוב בעיניי.
זהו, אני יכול להודות שאני יכול לומר כמה שאני רוצה שאני מעדיף כנות, אבל זה מביך לומר, אבל האמת היא שהרבה מאוד פעמים אני פשוט מעדיף באינסטינקט להיות נחמד על פני להיות כנה באופן בוטה.
למה אתה קורא נחמד?
אבל אני חושב שזה גם קשור ל... רקע, איך נקרא לזה, שילוב של רקע, למדתי מחול מגיל מאוד מאוד צעיר, כולל מורות ברוטליות לבלט, ואתה יודע, כמובן, לא חסרות הדודות הפולניות שחייבות להגיד את האמת בדיוק ברגע הלא נכון. אז אני מניח שזה, בתור בן אדם שנוטה לרצות אנשים, זה... תשאל אותי את הדבר הכי, שהכי דורש כנות מביכה, ואני להתת סביב זה כדי או להימנע מהאמת בפנים, או למצוא את הסגנון השפתי שאתה לא תקבל מזה שום דבר.
רגע, אז לפעמים יש לך דברים שאתה רוצה לעשות, אבל בגלל שהם לא נחמדים, או שאתה חושש מהתגובה,
יש...
למשל, במקרה, יש לי פה שאלה לשאול אותך, מה רצית לעשות, אבל פחדת מהתגובה של הסביבה?
אז זה נגיד פחות בעייתי לי, התגובה של הסביבה, בגלל שאני יודע שבסופו של דבר אני בן אדם נחמד, זה למאזינים היה פה חיוך מקסים.
אגב, אתה לא עושה רדיו בדרך כלל?
אני שרדתי...
נראה די תפור עליך.
אני שרדתי פה בגלי צהל, ואני מרגיש מאוד מאוד בנוח פה.
וואו.
גדלתי באולפנים של כל ישראל. אני לא הייתי פה באולפן הזה ספציפית 14 שנה, ולא נעים לי להגיד לך, אבל הוא נראה בדיוק אותו דבר מאז פעם האחרונה שהייתי פה, כולל סטיקרים, כולל הפסנתר. זה אפילו אותו צג מחשב. אני... משער ששאבו בו את האבק, אבל...
גם לא בטוח.
כן. אז אני לא כל כך חושש מתגובות של הסביבה, כמו שאני חושש מפגיעה שהיא לא קונסטרוקטיבית. ראיתי לאורך החיים שלי הרבה מאוד אנשים שאומרים את האמת הבוטה בפנים, בלי שום סיבה, בלי שום צורך, מבלי שזה יעזור למישהו. אז כשיוצא לי, נאמר, בתחום ההופעות שאני מתעסק בו, אז בן אדם שהוא חדש...
תחום ההופעות?
תכף, אנחנו נגיע לזה כמובן.
אוקיי.
בן אדם שהוא חדש בתחום, או בן אדם שהוא חסר ניסיון, או בן אדם שהוא צעיר, ניגש אליי ושואל אותי לדעתי כאוטוריטה, יכולתי להיות אחד מה... רעים סטייל סיימון קאול, ולהגיד לו, don't quit your day job. זה לא מועיל בשום דבר, וזה לא עוזר בשום אופן. אני מעדיף למצוא את הדרך להגיד לבן אדם, הדרך המנומסת להגיד לבן אדם, יכול להיות לך עתיד מבריק בתיאטרון קהילתי, אבל אל תנסה להקליט אלבום, כי יש לך עוד הרבה מאוד עבודה בדרך. זה דברים
כאלה. טוב, זה דברים שבעולם הזה...
כן, אבל אתה יודע, זה גם משהו שאני יצא לי לצאת מתחום ההופעות ולהיכנס נגיד לתחום העיתונות או לתחום הפעילות החברתית, וגם שם אני חושב שזה משהו בישראליות. אנשים מבלבלים ברוטליות וכנות.
נכון.
זה נראה לי, התגובת נגד שלי היא נחמדות יתר. זה המרד שלי.
טוב, אני מתחיל להבין, בגלל שפילי הטכנולוגיה. אבל, אוקיי, אז אתה עושה דרג?
יפה, מישהו גיגל מהר מהר, יפה מאוד. כן, לא רק שאני עושה דרג, גם יש לי הופעה. איך שאנחנו מסיימים פה, אני רץ להתגלח ולהתאפר.
מדהים.
כן. אתה מוזמן, כמובן.
יש מצב, יש מצב. הילדים כבר היו אחרי השכבות, אז יש מצב.
אני מוכר בתור גלינה פור דה ברה, שזה... אחד השמות הכי ארוכים שיש. ויש לי ערב דרג קבוע בתל אביב, אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא היה. וחשוב לי לתת מקום לכל סוגי וגווני אומנות הדרג שיש בארץ.
אז אתה אוטוריטה בתחום הדרג? אם מותר לנחתום להעיד על עצמו?
מבלי להצטנע, כן. אני... למדתי להבין שאין שום טעם בצניעות מזויפת. אז אני אשנס מותניי, וכן, אני הייתי מעורב בערך בכל פרויקט חשוב בתחום ב-15 שנה האחרונות. אני מופיע בדרג כבר 17 שנה.
וואו.
אלוהים אדירים. הייתי מהמקימים של פאות קדושות, אם שמעת על ההרכב שלהם. הקמתי את בית הספר לדרג.
וואו, לא ידעתי שיש בית ספר לדרג.
כרגע, מי שמנהלת אותו זה במרכז הגאה בגן מאיר, זה התחיל בתור חוג דרג בבית הפתוח בירושלים, ואז, יחד עם זה שגליתי מירושלים, אז גם לקחתי איתי את זה.
פה יש לי רגע שאלה, כי דרג, כאילו, אני יכול להבין כמובן את הקשר לתרבות וזהות הגיי, הלהט"ב, ההומוסקסואליות, אבל זה מחייב, זה... כלומר, זה בהכרח? זה חופף?
תראה, מניסיוני, כן ולא. זאת אומרת, אנשים, עכשיו יש איזשהו מין ויכוח מאוד גדול בתוך קהילת הדרג הישראלית, מה זה דרג, מה זה לא דרג. עכשיו זה ויכוח שבתור...
וגם מאיפה המושג דרג? זה גם מעניין אותי. סליחה עלי.
אז תכף נגיע גם לזה, אבל יש... הוויכוח הזה של מה זה דרג, מה זה לא דרג, הוא ויכוח ששנים... הדבר היחיד שהתפתח באומנות הזאת, שבאמת הפך אותה על פיה בכמה מאות שנים האחרונות, זה היה המצאת הליפסינק, בגלל שיפור טכניקת ההקלטה והשמעת מוזיקה מוקלטת. אבל שאלת לגבי מקור המילה, יש שלוש תיאוריות. אחת יותר סבירה מהאחרות, השתיים האחרות הן מאוד חביבות, אבל פחות מבוססות. דרג ב... סלנג בריטי, הוא בגדים.
אוקיי.
פשוט מה שנשרח ברחוב. קווין בסלנג בריטי במשך הרבה מאוד שנים היה הומו. ולכן דרג קווין היה איזשהו מין ניחוס מחדש, במקום המושג המכובס female impersonator, או בימינו יש את המושג עוד יותר מכובס gender illusionist.
אוקיי.
אבל... יש עוד שתי השערות. האחת, אני מניח שאתה אולי שמעת את ראשי התיבות dressed as girl, או שזה drag, או drab, שזה dressed as boy, טוענים שנמצאו כתבי יד מהתקופה האליזביתנית, שאז לנשים אסור היה לשחק
דרמה.
בתיאטרון, כל מי שראה את שייקספיר
כן,
מעורב,
ברור,
כמובן.
ברור.
אז טוענים
שנמצ... הסד מולן.
אז טוענים שמצאו כתבי יד מהתקופה הזאת, שבהם היו ראשי התיבות האלה DRAG. אני, למיטב ידיעתי, ויכול להיות שאני לא זה, ברמה האקדמית זה עדיין וקיח. זאת אומרת, זה לא, עדיין אין לזה את הסטמפה שזה כשר אקדמית, אז אני אומר, אוקיי, זו תיאוריה. ויש עוד תיאוריה אחרת שהיא נורא נורא מקסימה, שהיא משלבת את שני הדברים, זה שמכיוון שבאותה תקופה, מי שגילמו את הדמויות, ביום אני רומאו ובערב אני יוליה, הם כמעט תמיד גילמו נסיכות או מלכות עם תלבושות מנופחות ששובלי הסמלה נסרחים מאחוריהם.
דרג.
אז דרג קווין. שזה מקסים, אבל מאוד מאוד נאיבי. זה עובד נורא נחמד בסדנאות. אבל זה לא...
אוקיי, לא. יפה.
ולגבי השאלה השנייה שלך, האם זה בהכרח חופף? יש קשר הכרחי בין מרד מגדרי ולהיות גבר שמתלבש בבגדי אישה, גם אם זה להופעה, זה מרד מגדרי בחברה שלנו. בהכרח זה קשור לאיזשהו מרד או איזושהי דיסוסיאציה בזהות המינית. לא מתכוון לזה במובן הפסיכולוגי, אני מתכוון לזה פשוט, ראיתי מעט מאוד אנשים שמתלבשים בבגדי אישה, בין אם זה להופעה, בין אם זה בפורים, ובין אם זה לצורכיהם האישיים, שהם סטרייטים, ואומרים אני עושה דרג. יש סטרייטים שעושים דרג, יש הרבה מאוד סטרייטים שעושים דרג. בארץ נהדרת, הפולניות של זהו זה...
כן, גם היה את החבר'ה האלה בהתחלה, שזה רק התחיל בארץ לפחות מבחינת...
בנות פסיה.
כן, בדיוק, אז...
בנות פסיה, עכשיו כבר מותר לדבר על זה, אבל בנות פסיה, שניים הם גייז, ושניים הם סטרייטים.
כן.
אבל חשוב לזכור שה-90s, במיוחד בארץ, אבל גם בעולם, היו איזשהו מין בועה, איזשהו מין קפסולה כזאת, שבה היו איזה 3-4 שנים, שפתאום זה התפוצץ יחד עם פרסילה מלכת המדבר,
נכון,
אנחנו היינו ילדים
נכון,
אז, ויחד עם אנפזה, המופע האנפזה של להקת בת שבע, שאוהד נערין, רוב המופע הזה הוא בסמלת כתיפה אדומה
נכון.
למות. ו... זה כאילו התפוצץ בארץ, אז כולם עשו אז דרג. זאת אומרת, אני, החוויות דרג הראשונות שלי היו במסיבת בית ספר בכיתה זין, בחטיבת הביניים רנה קסן, כי כולם עשו דרג, אז המנהלת אמרה, אוקיי, יש לנו פה ילד שסביר להניח ירצה לעשות דרג, מה דעתך לעשות חיקוי של המנהלת? ואני כאילו, כמובן, ברור, איזה כיף, כולם עושים את זה. לא עשית, היא עשתה את האחד ועוד אחד בשבילי. אז בגלל שבניינטיז אנשים היו קצת נאיבים, ופתאום כולם נורא נדלקו, וכולם הבינו כמה דרג זה מגניב ומדליק, לא עשו את החיבור המתבקש בין דרג לבין הקהילה הגאה. בימינו, אנשים כבר לא כל כך נאיבים. זאת אומרת...
וגם הרבה יותר פוליטיים, והרבה יותר פוסט.
והרבה יותר מודעים. זאת אומרת, נכון, יש עדיין את פורים, שבפורים עדיין כולם יתחפשו, סביר להניח, לתחפושות היותר מיזוגניות, סקסיסטיות, ויאשרו בכך את ההטרוסקסואליות הנורמטיבית שלהם. אבל, בימינו אתה לא תשמע דרג קווין, או להקת דרג קווינס, אומרים בריאיון לעיתונות, אני עדיין זוכר שאני קראתי את זה בתור ילד, שבנות פסיה אמרו, נורא קשה למצוא חברה כשאתה גונב לה את החזיות. ואני זוכר שאני קראתי את זה בתור ילד, וזה היה כאילו מין, איזו מין אכזבה שאתם לא מסוגלים לצאת מהארון. עכשיו, אני קטונתי מלשפוט אותם, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם. זאת אומרת, גם דרג, וכן, גם הומוסקסואליות, וגם זה, וגם זה, הכל ביחד, זה היה יותר מדי בשביל להתמודד עם זה. מה גם ש... אתה יודע, אנשים לא בדיוק הבדילו בינם לבין דן אינטרנשיונל,
ו... נכון, זה גם היה באותם שנים פלוס
בדיוק,
מינוס.
בדיוק, פחות או יותר. אתה, יצא לך חוויית גבר בסמלה? פורים כלשהו? אני מניח
כמובן
שכן.
לא, כמובן בסיטואציות שהן... קווט און קווט לגיטימיות, כאילו מרחות, כן, אם זה מסיבות,
בטוחות.
או פורים, בטוחות. אז כן, בטח, גם בפורים, גם בארצות הברית, אני זוכר שהיה פעם, כשהייתי קטן, האמת היא זאת הפעם הראשונה אולי, הייתי בכיתה ב', זה סיפור בפני עצמו, זה יכול להיות זכות מעניין, שטנו על אונייה ענקית מסביב לעולם במשך כמה חודשים, והיה שם יום, כאילו, התהפכות, כאילו, ג'נדר נייט כזה, שבתור ילד מגיל 7, לא הבנתי מה זה, אבל לקחתי ל... פאטימה, חברה הודית שלי, לקחתי לה את הסמלה, וכן, כאילו, אתה יודע, בתור ילד תיאטרלי כזה, אז לא היה לי בעיה גם... אני, יש לי את הגינונים האלה של משחק, אני יכול כאילו...
זה כמובן, זה...
בדיוק, אז כן, יצא. ולפעמים זה גם מאוד נחמד. ואף פעם לא, כלומר, בשנותיי הבוגרות, זה לא היה תחום שאי פעם מאוד סקרן אותי, או משך אותי כאילו לחקור אותו.
תחום התיאטרון או...
לא, תחום הדרג ותחום הקרוס-דרס, ו... אבל יש אנשים, אבל אני מדי פעם, כאילו אנשים מעניינים כמוך, שאני בבורותי מכיר רק היום, אבל כל הדבר הזה בשנים האחרונות מאוד, מאוד ככה נכנס והשתלב. אתה יודע, לדעתי הוא השתלב, אני מניח שהוא,
זה...
יש לו דרך ארוכה, בעיניי, לי באופן אישי, הוא מרגיש טבעי, אבל... אני מניח שעבור אחרים זה לא.
זה מצחיק, אני... מבחינתי באיזשהו מקום זה... זה, זה... יש כאן איזושהי התעלות רוחנית, ומעניין אותי לדעת בתור בן אדם, שמצד אחד אתה פתוח לחלוטין ואתה הכי ליברל שיש. מצד שני, אתה מאוד מאוד מחובר לדתות, מאוד מחובר לדתיות. הייתי מאוד מאוד שמח לשמוע ממך קצת יאללה, על מה זה רוחניות מבחינתך. אבל לא במובן הרוחניקי של לרקוד עם פעמונים בטבע בעירום, שזה נחמד.
רוחניות מבחינתי.
או אני אחדד את זה אפילו.
אני אשתדל לא להגיד את זה בצורה שככה פתאום תהיה נורא כבדה וקלישאתית, אבל...
או אני אחדד את זה אפילו. החיבור הזה שלך לחקר דתות, לדתות. זה, אתה יכול לספר על זה קצת.
אז זה שאלות שהן... יש מצב שזה שתי שאלות שונות, כי בחיבור של חקר דתות, קודם כל זה, זה, זה מגניב אותי. זה פשוט, אני לא יכול לחשוב על דבר מגניב יותר לעשות עם הזמן שלי. זה מעניין, זה מרתק, זה נראה לי אקטואלי לתפיסתי. גם הדת והמסורת שלי עצמי, גם הדתות שהמסורת שלי פגשה לאורך שנות התעצבותה, ולכן זה מאפשר לי להבין גם אותה יותר לעומק, וגם באופן כללי תופעות דתיות במקומות רחוקים כמו בסיביר. בנוסף, ברמה האישית, אני בן אדם ש... אני... שוב, בתוך השפה של ימינו, אין השפה עוד לא... אני לא יודע, עוד לא. כאילו, אני עם... אפילו לפעמים אני מקנה באנשים כמוך שיש לכם, יש לכם כבר... איזשהו לקסיקון, או שאני יודע שהוא נכתב בדם וביזע, ודם אפילו ב-literally, לצערנו הרב. אבל יש כבר לקסיקון, ואני לא מאחל לעצמי לעבור את מה שאתם עברתם, אני גם לא משווה, אבל אני משתמש כאן בדוגמה הזאת כדי להגיד, אני לא נכנס, אני פוגש את עצמי. המצוקה שלי ברמה האישית היא שהרבה פעמים זה לא פוגש את השפה ואת ה... לקסיקון הקיים של להגדיר כאילו איפה אני משתייך. אני לא...
דווקא בעיניי זה מאוד מאוד מרגש. זאת אומרת...
יש בזה חירות גדולה.
זה גם חירות, אבל גם אתה בעצם באיזשהו מקום מדור המייסדים. זה, 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 זה קצת מצחיק לדבר על דור המייסדים בהקשר של דת, אבל אתה יודע, אם אני הייתי בסביבה כשהתחילה להתגבש האוכצ'ית המדוברת, אז נכון, יש לי את ההשפעה שלי במעגל הקטן שלי, על האוכצ'ית המדוברת באזור תל אביב וכמה נקודות בירושלים, אולי אפילו איפשהו בסן פרנסיסקו. אבל זה נראה לי מאוד מאוד מרגש.
אז זה לא מרגש. ובהקשר של רוחניות, אני יכול להגיד לך שבמקום הספציפי, כלומר, אני לא מתכוון ככה לחתוך אותך ולהגיד, לא, זה לא מרגש. כאילו, יכול להיות שזה מרגש, ויכול להיות שכאילו מבחוץ, אתה אומר, וואו, אוקיי, אז אתה כאילו סולל דרך לא סלולה וכו'. האמת היא רק ברמה של לנסות להסביר למישהו מה אני, אז מתבאס בשבילו, שאני לא מצליח להסביר לו.
אולי בגלל שאני מכיר מניסיוני הרבה מאוד מה שאני הייתי מגדיר, כמו שאמרת, יהדות מתחדשת, יהודים מתחדשים, אז, ואני מכיר לא מעט רפורמים וקונסרבטיבים, ואת ההבדל ביניהם, אז אני דווקא מבין את הקושי שלך לנסח את זה. כי יש משהו ביהדות מתחדשת שהוא כל כך ישראלי.
הוא מאוד ישראלי, נכון. אגב, פה אני יכול גם להטיל... להטיל פצצה, אפשר לחשוב, כאילו, אבל...
שנייה, אני אחזיק את עצמי.
לא, כאילו, אני מאוד מזוהה בעבודה ובתעסוקה שלי, מיהדות מתחדשת. אני לא תמיד שותף. כלומר, גם כל האנשים שעובדים איתי לאורך השנים, זה גם כזה קטע, ואם מישהו מהם ישמע גם את הפודקאסט הזה, אז אולי הוא גם יוכל להנהן או להגיד, אני לא יודע על מה מדבר, אבל כן, במקומות השנים שעבדתי, אני אף פעם לא שייך באופן שלם. כלומר, אני תמיד... איזה סוג של גייס חמישי, נורא מעניין אותי תמיד להכיר את כל השפות. זה דבר שאגב, אפרופו תחושת גלות, אתה יודע, גר תהיה בארץ לא לך, זה לגמרי אחת ההגדרות שלי. אני מאוד שותף, אני מאוד בעד, גם אמרתי מקודם, כאילו, אני משחק בקבוצות שונות, אבל עוד פעמים זה קבוצות שאני משחק עבורן, וכמו, אתה יודע, הלוואי עליי, כמו בקאם, או כמו זה, אתה יודע, אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול בתוך אותה קבוצה, אבל אף פעם לא הרגשתי, באף אחד מהארגונים האלה, באף אחד מהמעגלים האלה, זהות מוחלטת.
אני חושב שבאיזשהו מקום אני מאוד מזדהה עם זה, במובן ש... אני אף פעם לא באמת יכול לחבוט את העין הביקורתית, את העין החיצונית. זאת אומרת, אפילו... מה זאת אומרת, אפילו? במיוחד, כשאני על הבמה, במשהו שאני יזמתי, בהופעה שלי, דווקא אז, הרבה מאוד פעמים, אני מרגיש מאוד מאוד אאוטסיידר. זו כמובן, אתה יודע, במה היא חוויה מאוד מאוד מוקצנת של, של דברים, והיא עולם בפני עצמו, אבל תחושת החוסר אסימילציה, היא איזשהו משהו ש... טוב, כנראה אני מתמודד איתו מגיל אפס, אז זה משהו שהוא די טבעי. אבל זה לא בהכרח רע, זה דווקא מצוין. זה מה ש... אנשים כמוך הם מה שמגדל ומאשיר ומצמיח ארגונים ותנועות ומוסדות אקדמיים, ואני בטוח שגם...
יכול
זה,
להיות.
זה מתחבר לסקרנות שלך, אני בטוח. להיות.
כן, נכון. תראה, בתקופה של ימינו, השיחה הזאת הולכת לכל מיני כיוונים לא צפויים. אתה יודע, אנחנו חיים, יש עכשיו נהיה מאוד אופנתי כזה לבקר, אגב, בצדק לפי דעתי את כל הנושא של פוליטיקה של זהויות. ואפשר לראות איך זה מאוד מאוד משפיע על, 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 על המוטיבציות שלנו להתמקם ולהתייצב בתוך מחנה מסוים ספציפי, נקודתית, בתוך שיח מסוים. אני טבעוני, פמיניסט, גיי, להט"ב, שמאלן, ימיני, מתחדש. עכשיו יש, עכשיו יש עוד, נכון? יש את אלה שהם בעד ההתחדשות, יש כאלה שהם נגד ההדתה, יש את הכל. אנשים אולי כמוך וכמוני הם האלה שלא משתלבים בפאזל, ובמידה מסוימת זו פונקציה חשובה, אני חושב, בכל מארג חברתי, כי בעצם אין באמת פאזל. מבחינה דתית, אגב, אם לחזור לשאלה הקודמת שלך, זה מתחבר לי מאוד למצוות לא תעשה לך פסל ותמונה. כי זה בעצם מצווה שאני, כפי שאני מבין אותה, זה בעצם כל קיבעון, כל דבר שהוא אובייקטיבי, קבוע, סגור, הוא חטא. זה לא פרשנות כל כך אורתודוקסית, אבל בעצם יש משהו בדרישה הדתית, כפי שאני מבין אותה, היהודית, העברית הקדומה, שמחייבת אותך כל הזמן להיות סוג של אנרכיסט. במקום הזה.
להתחדש כל הזמן.
או להתחדש, או לא להסכים לנפץ פסלים. כלומר, לא להסכים לנפץ פסלים, אלא זה מחייב אותך כל הזמן לנפץ פסל. אתה רואה איזשהו קיבעון מחשבתי, אתה רואה איזשהו רעיון, אתה מחויב דאורייתא, מה שנקרא, לנפץ אותו. אתה מחויב להכניס שם קוץ, אתה מחויב לבקר, אתה מחויב להביא פרספקטיבה נוספת, אתה מחויב להזיר אותו, בין אם זה דרך מעשה אומנותי, בין אם זה דרך טיעון פילוסופי, בין אם זה דרך מעשה פוליטי. אתה מחויב כל הזמן, גם עבור עצמך, גם לך יש, אתה יודע, לכל אדם יש, נכון? אני לא יודע מה, יש את הזהויות שלי, נגיד אולי אצלך, אני אמן דרג, אני גיי, אני בן של, אני ירושלמי, אני... כלומר, כל הדברים להם גם פסלים ותמונות, נכון? ואנחנו כל הזמן, וגם אני כמובן, כל הזמן יש משהו בדבר הזה שמחייב אותנו, לפי דעתי, כפי שאני מבין, התורה מזמינה, או בעצם מצווה עליך לשבור את הדבר הזה כל הזמן, וזה בעצם מחייב אותך לאיזשהו סוג של קיום, שהוא מאוד מסוכן עבור המרקם החברתי.
כל התוויות שבעולם בחיים לא יצליחו להגדיר אותך. זה רק עוד תווית. ואני חושב שמה שמבדיל בין כלי לבין צלם שצריך לנפץ, זה כשאתה שוכח שהכלי יש לו שימוש מסוים, ואתה מניח אותו על איזשהו פדיסטול, ואתה מתחיל להריץ אותו כמהותו. זאת אומרת, יופי, אז אני אגדיר את עצמי כאבא, כפמיניסט רדיקלי, כשמאלני, כירושלמי גולה, ואז אני אתחיל לתדלק את כל
הדברים האלה. ברגע שאתה מתחיל לסגוד לפסל, שם הפסל הופך להיות דבר אסור. האיסור לא על כל פסל, האיסור על פסל בדיוק כמו שאתה אומר. כלומר, ברגע שהפונקציה של הפסל הופכת להיות פונקציה, כלומר, תחליט...
כשהוא חסר פונקציה, ועצם הקיום שלו הוא הפונקציה.
נכון.
כן. אני חושב שאנחנו הצלחנו להגיע פה לאיזשהו...
אני לא יודע אם הם כיוונו שנגיע לכאלה...
כן, זה...
שיחות. נצטרך לשאת אחרי זה, לעלות בירה, להמשיך.
או, אתה מוזמן להצטרף אליי להופעה. וזה עוד לפני שאנחנו התחלנו לגעת בכלל בדיי ג'וב שלי, כן? שזה...
מה הדיי ג'וב?
אני בכלל דובר של אמנסטי אינטרנשיונל.
די!
שזה כאילו... אנשים פה שואלים מה זה, זה תנועת זכויות אדם.
אז אני עשיתי למשל דוח על סיינטולוגיה בישראל, במסגרת...
במסגרת דתות.
כן.
כן, אז...
זה מכון ון ליאור.
וואו, זה... טוב, יש לנו פה כל כך הרבה יקומים ש... איך אנחנו לא נפגשנו עוד עכשיו? לא ברור. הגישה הדתית, תגיד, מקום ועת לכל דבר. הגישה הזהותית, תגיד שהיו הרבה מאוד דברים שהפרידו בינינו, בגלל שמשהו מאוד מאוד מהותי בזהות שלנו הוא שונה. אני, בקטע הזה אני מעדיף דווקא ללכת איתך. אני כן מאמין במקריות וזמן ועת לכל דבר. הגישה שלך לדת כאל משהו ש... חייבים לאתגר ולחדש ולא להיכנס לסטגנציה של הקידוש. זה חייב להדיע שאהבת לי את הפוני. כאילו...
אני לא יודע מה אומרים, תודה, אבל זה לא, זה לא, כאילו, טוב, פה זה הקטע של, כאילו, אמרתם קודם להצטנע על זה. אני, זה לא התפיסה, אני באמת חושב שזה מה שהתורה... אני באמת מבין שזה מה שהתורה מורה. אני חושב שזה מה שהיא מלמדת, אני חושב שזה מה שהנביאים, גם לא דיברנו על זה, יצטרכו להזמין אותנו פה שוב, אבל כאילו בתוך התחומי מחקר שלי אני מאוד מתעסק בנבואה. אני חושב שזה מה שהנביא עושה. זה הפונקציה שהוא תמיד בא, והוא מעיף לאנשים את הפוני.
לגמרי. ואם הפוני הזה הוא פוני של פאה, מה טוב.
אוקיי, אז... ספרו אחד לשני שתי תכונות שאתם מחשיבים כחיוביות שזיהיתם אצל בן שיחתכם.
אני חושב שאני רגע ציינתי שאהבת לי את הפוני. אני אפילו ניפחת לי את הפאה, כמו שאומרים. סלסלת לי את הריסים. זה... הידקת לי את המחוך. מה עוד אני יכול? הגבעת לי את העקב. אני חייב באמת לציין ש...
אבל זה לא תכונה.
מכלול התכונות שלך הצליח לעשות את כל זה. אני חושב שזה גם הסקרנות וגם מה שדיברנו עליו. יש לך איזושהי יכולת כזאת... not to bullshit around.
וואו, את זה לא שמעתי.
זה יכול להיות שזה מוטעה כאן מכול השעה של שיחה, אבל גם אין לך מה לעשות, אין לך מה לנסות להרשים אותי, אז לא ניסית להרשים אותי, פשוט דיברת. שזה no bullshitting. גם לא, you didn't put on a show, וגם לא פגעת, אבל זה מתחבר, זה מרשים.
אוקיי, תודה. אני אגיד ש... קודם כל, נורא נעים לדבר איתך.
הרבה.
יש משהו שאני הרבה פעמים שומע שאומרים לי, זה ש... שאני נותן תחושה נורא נוחה, ואז אנשים, פשוט משהו שאומרים, ואני חושב שזה מתוך פשוט איזשהו סקרנות ועניין באדם שמולי, ומאוד הרגשתי את זה ממך. והייתי גם אומר, חדות הבחנה. היו כמה דברים שאמרתי שאני הופתעתי לראות אותך אומר, מבין מיד למה אני מתכוון. אני לא יודע אם זה משהו שאתה שומע הרבה, אבל חדות הבחנה זה משהו...
אני מאוד מאוד שמח לשמוע את זה.
לא ידעתי למה לצפות, ואתה נראה לי בן אדם מאוד מאוד מעניין, ואני אשמח... אני אבדוק עם אשתי אם אני יכול, ואם כן, אני בא איתך להופעה.
רוצים להשתתף בתוכנית או להציע לנו שאלות? שלחו לנו מייל בכתובת zarim.glz@strudelgmail.com.
הועיל ושימח, דן פישגולד. שיפר ושימר, דן פישגולד. בא לעזרת חבר, דן פישגולד.
וואו, כל הדברים האלה ואת רק ערכת והפקת.
תודה רבה לבריטני ספירס, ונתראה בפרק.
אני בדרך כלל סוכרזית, הנה כבר פרט אחד שאתה יודע עליי.
סוכרזית?
כן.
בן כמה אתה?
בן 30 קילו יותר ממה שרציתי להיות. תודה רבה.